מאזיני תאגיד השידור הישראלי בארץ ובעולם, בוקר טוב ושבת שלום. מזג האוויר כאן הוא מעולה, הוא פשוט מעולה. מחר יהיה יותר חם מהרגיל, אבל להשוות את זה למה שקורה בארצות הברית, כוכב החדשות עכשיו הוא מזג האוויר. בשיקגו ממתינים לקור שהולך להיות יותר גרוע מזה של הקוטב הצפוני. עם הרוחות שבאות מאגם מישיגן, אפשר להגיע לאפקט של 42 מעלות צלזיוס מתחת לאפס. סטודנט שניסה לצאת מהבר אל החדר שלו במאות הסטודנטים, כמה מאות מטרים, והוא היה לבוש היטב, מת באמצע הדרך. לא יכול היה לעמוד בקור. עשרות מתים, זה משהו שלא היה מעולם. אין להם רישומים כאלה בכלל. ויש לנו עוד הרבה ידיעות אחרות, אבל גם בבריטניה מדברים על סוף שבוע קר באופן מיוחד. נראה מה יעשו בפריז האפודים הצהובים, השבוע ה-12, ועכשיו הם מקדישים אותו, הם קוראים לזה שבוע הלסת השבורה, מפני ש... או הלסתות השבורות, מפני שהמשטרה הצרפתית, איך נגיד בעדינות, היא לא... מתאפקת יותר מדי. אבל אנחנו, את יכולה להדיח את המוזיקה לחלוטין ליטל, אנחנו כאן כמובן עם ליטל אטיאס, היא נתבת השידור, ועם הילד דודי שהיא המפיקה, והשתיים האלו שומרות עליי בקפידה רבה, כדי שנעמוד בזמנים ונעבור את כמויות המידע. אני מסתכל כאן בטלוויזיה, אני לא מאמין למראה עיניי, איזה כמויות של שלג, זה פשוט לא נתפס. מזג האוויר השתגע, לעומת זה באוסטרליה. מה שם? גל חום ללא תקדים, יש מקומות זה מגיע ל-50 מעלות. 50 מעלות, אתם מבינים על מה מדובר כאן? יש דור חדש של ילדים באוסטרליה, שלא ראה גשם בימי חייו. כל כך הרבה נמשכת הבצורת. כדור הארץ משתגע, וזה לא יהיה הדור הבא שלנו. זה קורה כבר היום, זה אנחנו. טוב, ניו יורק טיימס, בואו נתחיל בניו יורק טיימס, הפעם באופן מסודר. מחקר שנמשך שנה, לא פחות, באנגליה, מראה שסיגריות אלקטרוניות הן כמעט פי שניים יותר יעילות ממדבקות ושיטות אחרות בהפסקת עישון. אבל זה כמובן מביא חולרה אחרת, מפני ש... הסיגרות האלקטרוניות, שבהם אתה לא מעשן, אתה רק, איך אומרים, אתה רק וייפינג, אתה רק מעלה עדים ומותר, כי אתה לא מרעיל את השכן, ואין סכנה של second hand smoke, מה שנקרא, אבל תראו מה קורה בבתי ספר תיכוניים, ובאוניברסיטאות, זה נפוץ בצורה נוראה, וזה לא טוב לבריאות הדבר הזה. אז איך אתה עומד בזה? טוב, ישנה תרופה שנקראת אוקסיקונטין, היא תרופה נגד כאבים שמייצרת חברת פורדו פארמה, וחלק מתביעה משפטית המתבררת בימים אלה במסצ'וסטס. מתברר כי אחד מבעלי החברה הדריך את היצרניות למכור אותה, את התרופה, במינונים גבוהים במיוחד. זאת אומרת, מעבר למה שנדרש. כן, התרופה גם ממכרת. אז אתם כבר יכולים להבין את האפקט ולמה היא מתבררת בבית המשפט. ישנה מערה בסיביר. מערה. התקרה של הגבוהה. ושם, היום אנחנו יודעים זאת, התגורר האדם הדניסובי, שזה תת גזע של המין האנושי. אנחנו, ההומו ספיאנס, לא הגזע היחידי שהיה. והוא התגורר במערה ברצף במשך 250 אלף שנה. תחשבו על זה רגע, מדינת ישראל קיימת 70 שנה. הרפובליקה האמריקנית, 240 שנה. האדם הדניסובי חי 250 אלף שנים במערה. וכאמור, זה היה תת גזע אנושי, הוא כבר לא קיים היום. האדם הנאנדרטלי קיים ב-DNA של ההומו ספיאנס, שאלה הם אנחנו. ביום רביעי, השבוע, תהיה שיקגו קרה כמו הקוטב הצפוני, על זה כבר דיברנו. אין ברשומות, רשומות האדם, טמפרטורה כל כך קרה באזור האגמים, והסיפור הזה הוא סיפור קשה מאוד. קשה מאוד. טוב, בתי הספר סגורים כמובן. באוסטרליה כמובן גל חום, כי כשאצלנו קיץ, שם חורף ולהפך, גל חום שמעולם לא נתקלו בו. סיפור, סיפור מדהים. טוב, יש לנו סיפור חיובי. חוקר בשם עבאס מוהג'רני, הוא מהנדס מן המכון המלכותי במלבורן, אוסטרליה, הוא פיתח לבנים שלדבריו עומדים בכל התנאים של לבנה שרופה מחומר שממנה בונים בתים, עומדת בהם לא פחות טוב. הלבנים שהוא מייצר בנויים מביוסולידס. מה הם ביוסולידס? אלה הם שפחים אנושיים שנותרים במים אחרי תהליך הטיהור. מדובר כאן במהפכה גדולה בטכנולוגיה של המין האנושי. כמות ההפרשות שמייצר מין האדם, וכיום אנחנו ברוך השם 7.5 מיליארד, הכמות הזאת היא עצומה. כך למשל, בואו ניקח את ניו יורק. היא מייצרת בכל 12 שעות 1,200 טונות של פרש, רפש, לא, זה פרש בעברית נכונה. ובאפשרות להפוך את רוב החומר הזה לבניית בתים, האפשרות הזאת פשוט מרנינה את הלב. פעם נהגו לזרוק את כל הדבר הנורא הזה לים או לבורות בשדה. הפיקוח היום בארצות מפותחות אינו מאפשר את הדבר הזה, וחייבים למצוא פתרון. אפילו היום כשליש משמונה מיליון טונות של פרש המיוצרים בארצות הברית מידי שנה, מיוצרים, נפלטים מגופות אדם מידי שנה, מסתיימים באדמה, וכשהם מתפרקים, הם מוסיפים גזי חממה לאטמוספירה, ואנחנו ממילא בצרות צרורות בגלל הגזים האלה. תראו את מזג האוויר בעולם ותבינו. ביום שלישי, וזה סיפור אחר, התפרסם מאמר ב-Nature Communications, שהניו יורק טיימס מביא אותו, שהוא תוצאה של מחקר שעקב אחר 700 אלף בני אדם ונהוגי השינה שלהם. וכמובן בדק גם את המערך הגנטי שלהם כדי לבנות קבוצות. הוא, המחקר גילה 351 וריאציות של נהוגי שינה הקיימים בחברה האנושית. למין אלה שקמים מוקדם והולכים לישון מוקדם, ועד אלה שקימה בבוקר היא בשבילם גיהנום. וכל אשר באמצע, בין אלה לבין אלה, 351 אפשרויות. זו רק התחלת המחקר, במה שנקרא chronotypes. זאת אומרת, טיפוסים שפועלים על פי מחוג ה-24 שעות ביממה. אבל כבר עכשיו מתבררת עובדה מדהימה. יש קשר הדוק בין נהוגי ודפוסי שינה של אנשים לבין בעיות של בריאות הנפש. תקשיבו טוב לזה. משכימי הבוקר הם אלה שתחושותיהן הן הטובות ביותר, ואלה שסובלים הכי פחות מנטייה לדיכאונות. יש יש לנו כאן סיפור מצבים על מחלות לב בקרב נשים. זה סיפור נוסף. אנחנו במדור הבריאות של הניו יורק טיימס. זהו סיפורה המיוחד של קת'רין ליאון, שהייתה בת 38 כשהביאה לעולם את בנה השני, ומיד לאחר הלידה היא חשה רע יותר ויותר, ואלה לא היו מחושים גניקולוגיים, כאבים בחזה, קוצר נשימה, דברים מן הסוג הזה. ובבית החולים לא מצאו שום דבר, אבל היא המשיכה להרגיש רע והמשיכה לסבול מקוצר נשימה, עד שנפלה לידיה של רופאה מסורה שגילתה שיש לה סתימה באחד מכלי הדם המרכזיים המוליכים דם מחומצן ללב. האישה הזאת לא ישנה בימי חייה, לא היה לה כולסטרול רע בדם, אבל היא סבלה ממה שנחשב בשעתו למחלה נדירה ביותר. זהו בקע ספונטני באחד מכלי הדם המרכזיים. הדבר הזה קרוי spontaneous coronary artery dissection, או במילים אחרות סקאד, כמו שמו של הטיל. והיא נותחה בניתוח חירום וניצלה. לא כולן ניצלו. ואז היא הקימה ארגון מיוחד לנשים הסובלות מן המחלה. המחלה נחשבה כל כך נדירה שלא עסקו בה, לא השתלם לעסוק בה. מדוע רופא יקדיש שנים לחקר של מחלה שאולי הוא לא יפגוש אותה בכל הקריירה שלו? אבל האישה הזאת התעקשה, והקימה באמצעות האינטרנט, היא הקימה ארגון מיוחד לנשים הסובלות מסקד. ונותרו, הסתבר שיש להם בארגון למעלה מ-1,000 חברות, וכעת הרפואה המודרנית בארצות הברית מצאה כסף ומתחילה לחקור את המחלה ברצינות. כי הרי זו הייתה במידה רבה ונותרה במידה רבה הבעיה. מחלות כלי דם ולב אצל נשים לא זכו לשימת לב ראויה. היום זה מתחיל להשתנות, אז צריך לשנות גם את התפיסה וגם את הכלים ואת הכל. בואו נעבור מהניו יורק טיימס לפרנקפורטר אלגמיינה צייטונג. מדינות גרמניה, למעט בווריה הספקנית, הגיעו להבנה עם הממשלה הפדרלית בשאלת מיסוי רכוש, מס רכוש. אני אומר את זה לישראלים בחבורה שמקשיבים לנו עכשיו בגרמניה, או שמתכוונים לנסוע לברלין ולקנות בתים וכל הדברים היפים האלה. אז המס רכוש הזה יכלול, היום יביאו בבניין את גיל הבניינים, מצבם, מקומם וכו' וכו' וכו'. הוא יזיק כמובן לאנשים שרוצים לרכוש עכשיו דירות בגרמניה, כי המס יעלה למעלה. וכמו שאמרתי מקודם, אני מציע לישראלים מתכננים קניית רכוש בגרמניה לבדוק טוב טוב מהו החוק ומה ההשלכות שלו ומתי הוא עומד לצאת קדימה. טוב טוב לבדוק לפני שקונים. וסיפור אחר מספר לנו הפרנקפורטר אלגמיינה, בוטלו ההגבלות הקשות מאוד שהטילו על נהגי דיזל במינכן. אתם זוכרים את השערוריה, שערוריה הנוראה עם חברת פולקסווגן שיצרה מכוניות נוסעים רגילות עם מנוע דיזל, והמנוע היה נפלא ומצוין, והוא ממשיך להיות נפלא ומצוין, רק הטענה הייתה שהוא מאוד מזהם, וחברת פולקסווגן איכשהו שקרה בבחינות, והדבר התגלה, ומיליארדים של דולרים כנסות ומה לא. ובכן כך, במינכן עשו בדיקת אוויר עצמאית של אזור העיר. היא נעשתה על ידי מומחים מקומיים, והיא העלתה שאיכות האוויר טובה הרבה יותר ממה שקבעו הפקחים הפדרליים. והמסקנות שלהם כמובן הקשות מאוד. הסיפור הזה יפעיל לחץ גדול גם על ערים אחרות בגרמניה, וכמו שאמרנו, הוא מהווה הקלה רבה על בעלי מכוניות הדיזל. עכשיו כבר לא יראו בהם מצורעים, כמו שראו עד עכשיו. אבל כמו שאנחנו כבר מכירים את התחום הזה, שום דבר לא סופי כאן. סיפור אחר, לאחר ויכוחים והתקדשויות רבות, חיילי הבונדסוויר לא יוכלו לגדל שיער ארוך. היה שם ויכוח וחייל וגידל, ובית המשפט בסוף אמר, זה צבא. אתה תלך בתספורת צבאית, לא יעזור שום דבר. אמנם זה צבא גרמני, אמנם הם רוצים להתרחק מהמסורת של הצבא הנאצי בימי מלחמת העולם השנייה, אבל צבא הוא צבא ואתה לא תגדל שיער ארוך. תאמינו? עובדה. בואו נעבור לגרדיאן הלונדוני. אחרי הסתלקות בריטניה מאירופה, מה יהיה על ביקור בגיברלטר כשאת או אתה בספרד? היום, אם אתם בספרד ואתם מגיעים לאזור גיברלטר, אז אתם פשוט עם הדרכון עוברים, הפקיד שם אפילו לא מסתכל, אתם נכנסים לגיברלטר, מסתובבים שם וחוזרים בחזרה. לא קרה שום דבר. אבל עכשיו, כשבריטניה תעזוב את האיחוד, מה יהיה? יתחילו ביקורות. אגב, ספרד כועסת ומגיעה לכל המוסדות הבינלאומיים, כולל האום. אחרי 200 שנה הגיע הזמן שגיברלטר תחזור אלינו. מגיברלטר אתם רואים את המעבר נסגר, נגמר הים התיכון, מתחיל האוקיינוס האטלנטי, וזהו השער לים התיכון. ולכן היו שם מלחמות כל כך קשות במלחמת העולם השנייה, כשהבריטים לא הסכימו לתת לגרמנים להשתלט על גיברלטר, כי זהו השער לים התיכון. ושם הייתה גם הכניסה לתעלת סואץ, וגם בתי הזיקוק בחיפה. זה סיפור עצום, הסיפור הזה. ועכשיו מה יהיה? אף אחד לא יודע. סיפור אחר, נחמד. התגלו הוכחות לייצור בירה בקיימברידג'ר שבבריטניה. בזמן שסוללים עדיין את כביש A14. ואז התגלו שרידים עם מבשלת שיחר מתקופת הברזל, דהיינו כ-400 שנה לפני הספירה, או במילים אחרות לפני 2500 שנה. ושטח האתר הגיע ל-3,600 דונם, הם אומרים 360 הקטר, שזה אותו דבר, והסיפור הזה הוא שם גם ייצרו לחם, גם פוריג', זה מין פודינג אנגלי ש... מי שאוהב אותו, אוהב אותו, אני לא רוצה להכביר מילים. נסתפק בזה. כל זה התגלה בשעת צלילת כביש A14. גם הרבה ממצאים מן התקופה הרומאית, היותר מאוחרת. הרומאים שלטו גם בירושלים וגם בלונדון. תארו לעצמכם, בבת אחת, באותה תקופה, לונדון אז נקרא לונדוניום, אבל הם שלטו בה. וגם שם היו מרידות, ו... שמח היה בעולם העתיק. זהו, בואו נעבור להודו. הינדוסטן טיימס. הדמוקרטיה הגדולה בעולם מתכוננת לבחירות 2019. ותקציב האמצע לשנת 2019 כבר מראה סימני בחירות. הקלות מס למסכנים, המסכני המסכנים, וכל מיני סיפורי תעסוקה שעל פי הניו יורק טיימס הם כולם שקר אחד גדול, אין להם על מה להתבסס. האבטלה בהודו הרבה יותר גבוהה ממה שהם מדברים, הרבה יותר גבוהה. טוב, אינדפנדנט הבריטי, בעיית גיברלטר, הקהילה האירופאית שממנה בריטניה נפלטת מצהירה, גיברלטר שייכת לאנגליה. ספרד, באופן טבעי לגמרי, כועסת מאוד. טראמפ, וזהו סיפור שמופיע בכל העיתונים, והוא מופיע בראש, מבטל את הסכם הגרעין הקיים זה 32 שנה, בשל הפרות גסות של ההסכם בידי רוסיה. ההסכם הזה שחתמו עליו גרבצ'וב מצד אחד, ורייגן מצד שני, עסק בטילים נושא ראשי נפץ גרעינים לטווח בינוני. וגרבצ'וב מאוד כועס, הוא עדיין חי והוא פעיל והוא במוסקווה, והוא מניח זרי פרחים על הקבר של אשתו בבית הקברות שם כמעט כל שבוע, והוא אומר זאת לא החלטה של ראש חושב. אבל טראמפ לא בפזיזות הלך וסגר. הרוסים, מסתבר מהמודיעין האמריקני, מפרים כל חוק. הם חתמו על הסכם כזה, אבל הם ממשיכים לבנות טילים לדבר בינוני. אז ג'ון בולטון, היועץ הימני קיצוני, נקרא לו כך, של טראמפ, האיש בעל השפם, בא ואומר, אם הם לא שומרים על ההסכם, אז מה אנחנו נחזיק בהסכם רק כדי להגיד שיש הסכם? וביטלו אותו. וכל העיתונים כותבים על זה. זהו. לילה חוסן היא האזרחית הבריטית הראשונה שתלך לבית סוהר מפני שהיא הביאה את ילדתה בת השלוש לקריטת הדגדגן. הדבר הזה נקרא FGM, Female Mutilation, משהו כזה. אני אולי קצת שיבשתי את הראשי תיבות, אבל זאת המשמעות. וארגון הבריאות העולמי לא מוכן לקרוא לזה מילה, כמו ברית מילה אצלנו, כי זאת, קודם כל זה לא מופיע באסלאם, וחכמי האסלאם לא מאשרים את זה. זהו מנהג מתואב שהתפתח בארצות האלה, שבו לטובתו של הגבר, כדי שהאישה תהיה נאמנה לו, קורטים את הדגדגן כדי שלא תהיה לה הנאה מינית. ואז על פי השכל הזה, האישה תהיה נאמנה לגבר. הייתם מאמינים? זה דבר מתואב, והוא אסור על פי החוק בבריטניה, בצרפת, בכל ארץ נורמלית. אבל יש שם הרבה מאוד אזרחים מוסלמים, ואישה מוסלמית באה ואומרת, היא חייבת לעשות את זה, אחרת הילדה לא תתחתן, מפני שהיא תחשב למזוהמת. אז זה לא דבר שאתה יכול לעשות בגיל 15-16. אתה יכול, ניתוחים והכל, אבל איפה? אז עדיף לעשות את זה בגיל 3. והיא עשתה את זה בגיל 3, והוליכו אותה לבית משפט עם חבר מושבעים, ואז אני צוחק. והיא הסנגור, אידיוט גדול, כמוה. בא ואומר, זו הייתה נפילה, היא חיפשה ביסקווית, ואז היא נפלה על חפץ חד, אתם יודעים איפה, והחפץ הזה קרת לה את הדגדגן. בית החבר המושבעים לא קיבל את הטיעון הזה, והיא תיכנס לבית סוהר. בפעם הראשונה. האם היא מסכנה, גם האם היא מסכנה גדולה, צריך גם לחשוב עליה. אבל זהו, זה מה שקורה. בואו נעבור הלאה ונסתכל, עכשיו אנחנו מגיעים כבר לנקודת המחצית. ואם דיברנו על קריטת דגדגן אצל נשים, אז בואו נמשיך ונאמר ככה. שלושה כוכבי פורנוגרפיה. מאיזה עיתון הבאנו את זה? תנו לי רגע לראות. מהאינדפנדנט. שלושה כוכבי פורנוגרפיה בריטים צילמו סרט שבו הם ביצעו את מה שהם יודעים הכי טוב. שלושה גברים, אבל הם עשו את זה בנוכחות קהל ברכבת התחתית של לונדון. ושניים מהם נכנסו ב-1,000 לירות סטרלינג. זהו. אחרי הסתלקות בריטניה מהאיחוד, אזרחים בריטים בני 70 ומעלה יצטרכו להגיש בקשה מיוחדת לחידוש רישיון הנהיגה. אם אתם נוסעים לבריטניה ואתם בני 70 פלוס, אחרי שהיא תצא מהאיחוד, ואתם רוצים לזכור רכב ולסכן את חייכם בנסיעה בשמאל במקום בימין, דעו לכם שלא תקבלו רישיון אם אתם בני למעלה מ-70. באיחוד בינתיים כן, אבל לא להרבה זמן. וכמו שאמרתי, אזהרת שלג חמורה ביותר בסוף השבוע על בריטניה. הם לא רגילים לזה, ואני מסתכל גם בטלוויזיה ורואה כאן צילומים של שלג שיורד ויורד ויורד. משהו. עכשיו, מה אנחנו נעשה? אנחנו נעבור על הג'ונג אנג דיילי, ואחרי זה ליטל תשמיע לנו איזה מוזיקה, אני מקווה, כדי שאני אוכל לנוח 3-4 דקות. ג'ונג אנג דיילי, דרום קוריאה. זה החודש השני ברציפות שהייצוא של דרום קוריאה בירידה. והירידה החודש הפחדה מזו של החודש הקודם. שר האוצר, הונג נאם קי, זה שמו, מודאג, ובעצם בצדק גמור הוא מודאג, כי עצם קיומו של חצי האי הוא על ייצוא. אין להם אוצרות טבע, כמו ביפן. מה שיש להם זה האדם הקוריאני, והם חרוצים, והם יוצאים מן הכלל, והם עובדים קשה, ובונים כל דבר שעולה על הדעת. תיכנסו לפקק תנועה ותסתכלו על המכוניות, היום רובן מדרום קוריאה. אין להם שום ברירה, הם חייבים לעבוד, ואם הייצוא יורד, זה דבר לא טוב. עכשיו, יש להם דירוג של אוניברסיטאות בדרום קוריאה, ואוניברסיטת סאול מחזיקה במקום הראשון, וזה לא פעם ראשונה שהיא מחזיקה במקום הראשון. הדירוג כולל 61 אוניברסיטאות בכל דרום קוריאה, על פי 33 קטגוריות. ובהערה כללית כדאי להוסיף שמבחני הכניסה לאוניברסיטאות בדרום קוריאה הם לא קלים. הם נאבקים על המקומות הטובים והמאבק הוא קשה, ובלי לסיים אוניברסיטה קשה מאוד להיקלט בעבודה. זה סיפור. טוב, אנחנו נראה מה האפודים הצהובים מכינים לנו לפי למונד, אבל ליטל כמובטח, יש לך שיר בשבילי? אז תשאירי לי אותו, נשמע ואני אשב ואקשיב. כאן אנחנו ברשת ב', היו עמנו.
Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter.
I'm little silhouette of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo Figaro,
Magnifico.
I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah!
No, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah!
We will not let you go.
Let him go!
Bismillah!
We will not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Never let me go!
Oh, mamma mia, mamma mia!
Mamma mia, let me go!
Beelzebub has a devil put aside for me! For me!
כאן אומר לכם את האמת די מבוהל בטלוויזיה ואני רואה באחת מהתחנות אם אני לא טועה זה ה-BBC מראים לנו כאן הדפסה תלת מימדית של אקדח גלוק הוא בנוי מחלקי פלסטיק אז עד עכשיו הקנה היה חייב להיות בנוי מפלדה ואם היית מנסה לעבור אותו בשדות תעופה או במקומות רגישים אחרים אז המתכת הייתה מתגלה על ידי הציוד לגילוי חפצים מהסוג הזה. אבל עכשיו אפשר בתלת מימד גם ליצוק קנה. אז הוא לא יהיה טוב כמו קנה פלדה, אבל הוא יספיק מספיק טוב בשביל להרוג אדם או שניים. נו נו, מה דעתכם? והאקדח הוא אקדח לכל דבר, ואתה מדפיס אותו בבית... הדפסה תלת מימדית עם אבקת פלדה וטיטניום וכל היתר. מה לא עושים? זהו, הבטחנו למונד, אז הנה למונד, האפודים הצהובים מכינים הפגנות מיוחדות לשבוע ה-12. ההפגנות יוקדשו ללסתות השבורות. למה ללסתות השבורות? מפני שלדעת המפגינים, ואפילו הניו יורק טיימס מקדיש לזה מאמר, המשטרה בצרפת אלימה מאוד. הצרפתים הם אלימים, ולשוטרים שם אין הרבה סבלנות. ומספר לנו הניו יורק טיימס על סיפורו של בחור שהשתתף בהפגנות, וכן הלאה וכן הלאה, והוא קיבל, איך הם קראו לזה? Rubber projectile בעין. זאת אומרת, זה כדורי גומי. אבל... כשזה קורה בישראל, אם חייל ישראלי היה עוקר עין לילד פלסטיני, אז היה מופיע בעמוד השער של הניו יורק טיימס, ואז לא היו קוראים לזה rubber projectile, אלא היו קוראים לזה rubber bullet, כדור גומי. טוב, זאת העיתונות, אבל המאמר הוא בפנים, והוא עושה נו 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 באצבע מאוד... קצרה למשטרה הצרפתית. הלמונד, קצת יותר מוריד את הכפפות. אבל זה הסיפור. ויש כאן כמובן אפליה, אבל צריך לעמוד על הדקויות האלה כדי לבחון אותן מקרוב, לא? סיפור אחר בלמונד, בשר פולני, שאינו ראוי למאכל אדם, התגלה בתשע חברות בצרפת. הם קונות אותו מפולניה, הבשר הזה פסול מכל בחינה, ולא הרבנות הצרפתית קבעה, אלא כי הוא פסול למאכל אדם. אבל הם מוכרים אותו. מאז תחילת פברואר, אתמול, עלו מחירי כבישי האגרה בצרפת. וזה נושא נוסף שהאפודים הצהובים בצרפת מפגינים נגדו ומשתוללים. בואו נעבור לניו יורק פוסט, אנחנו לא מדי פעם אנחנו מזכירים אותו, אבל לא יותר מדי. הצופים בארצות הברית, הצופים והצופות, צ'רלי כצ'רלי, אתם זוכרים שהיינו שרים? אז זה לא, בארצות הברית, הצופים יתירו חברות בתנועה לנערות בפעם הראשונה מזה 109 שנים. Would you believe this? הייתם מאמינים לאיזה התקדמות הם הגיעו. שוין. בואו נעבור לטלגרף ונראה את שלד כבד צפוי בבריטניה. מה זה צפוי? תסתכלו בטלוויזיה ותראו מה יורד שם. מבול של שלג. על שלג אי אפשר להגיד מבול, אבל סמיכה אהבה של שלג. הטמפרטורות הנמוכות ביותר מזה 7 שנים, וסיפור אחר קשה ביותר. תקיפות מיניות שכוללות אונס של נזירות בידי נזירים הוקעו בקולות וברקים בידי מגזין נשים של הוותיקן, ובהוקעה הזאת משתתף גם האפיפיור. לא יסולח להם, הוא אומר. עכשיו, יש כאן תוספת חטאים, מפני שחלק מהנזירות שנאנסו נכנסו להיריון. אז הם עברו הפלה, שבדת הקתולית זה אסור. כמובן. והמגזין הזה, שנקרא Women's Church World, הוא ירחון שיוצא, זה יצא, זה אתה, אתמול הוא יצא. במקביל לעיתון הרגיל שלהם, Observatore Romano, ביום שישי הוא יצא, אתמול. הנזירות שתקו שנים מחמת החשש לנקמה בהן או במסדר שאליו הם השתייכו. אבל כעת מצטרף למוקיעים האפיפיור בעצמו, כפי שאמרתי. זוהי תפנית מעמיקה במדיניות הוותיקן, אבל המדיניות השתנתה לגמרי. סיפור אחר, מאז ספטמבר השנה, שנה שעברה, 2018, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר. נטשו את מפעלי טסלה, 41 מנהלים. והסיפור על תנאי עבודה מופלגים למפעל המכוניות, והם מייצרים את המכוניות החשמליות, או המכוניות, ה-Consumers Reports, אומרים שאלה המכוניות הטובות ביותר בעולם. אז התנאים הנהדרים שהפועלים מקבלים, אמנם יותר מסיפור, כי אנשים עובדים שם בפרח, ממש בפרח. זה מה שמופיע במאמר. עכשיו נעבור ל-Christian Science Monitor ונראה מה יש לנו כאן. במערב התיכון של ארצות הברית, מאמץ גדול לדאוג למחסה מפני הקור, גל הקור העצום הזה שמתקרב, לדאוג למחסה לחסרי הבית. זה לא דבר שאתה יכול בשיקגו לישון ברחוב על קרטון של פריג'ידר ולצאת חי. אתה צריך מקלט מחומם, אחרת אתה תמות. והם עושים את זה. האמריקנים הם אנשים מתנדבים, הם עוזרים לחסרי הבית. אבל שואל העיתון, מה יהיה אחרי שגל הקור יעבור? מה אנחנו עושים עם כל האנשים האומללים האלה? זאת שאלה טובה. ג'פן טיימס, גיבורה דרום קוריאנית, אשר בילדותה נלקחה על ידי חיילים יפנים להיות נערת נחמה לחיילים. נערת נחמה, לומר, זונה לחיילים היפנים, הלכה לעולמה אתמול. כי הלו יפן החזיקה את דרום קוריאה אחרי המלחמה נגד רוסיה בין 1905 ל-1945, סוף מלחמת העולם השנייה, כפרוטקטורט, והם התעללו בדרום קוריאנים התעללות נוראה. אז היא הייתה מאוחדת דרום קוריאה, עוד לא היה קו הרוחב ה-38. והנערה היא, היום כבר סקנת שושה, הלכה לעולמה. הלכה לעולמה לפני יום יומה, אתמול. אתמול. מה עושים המוני דרום קוריאנים כדי להביע תנחומים על מותה של האישה הזאת שסבלה כל כך הרבה? הם נקבצים בשקט. אבל המונים נקבצים מסביב לשגרירות היפנית בסאול. איזה מין סיפור. רמת האבטלה ביפן ירדה בשנה שחלפה לרמתה הנמוכה ביותר מזה 26 שנה. 2.4%. וזו השנה התשיעית ברציפות שבה האבטלה יורדת. לעומת זה, חלה כאילו שיש קשר בין הדברים. חלה עלייה במספר חולי השפעת, שעלה החודש מ2,300,000 ל2,400,000, בעוד 100,000. הטיימס הלונדוני. הגנרל הסורי רפיק שחדה נעלם. לא יודעים. רפיק שחדה הביא למותה של כתבת המלחמה של הסנדיי טיימס הלונדוני, מרי קולווין. אתם ראיתם אותה בטלוויזיה, לא אחת ולא שתיים. יש לה, הייתה לה רטייה שחורה על עינה השמאלית. משהו כמו משה דיין. ובאזור עוין אחר. והיא הגיעה לסוריה, והיא הגיעה גם לחומס, ושם היא נהרגה. והאיש שהרג אותה, לא הרג אותה אישית, אבל הוא כנראה רקח, היה אחראי על הביטחון בחומס. שמו היה רפיק שחדה. ואחר כך הוא כמובן עלה לגדולה, כי החיסול של מרי קולווין הכתבת היה ב-2012, והגנרל הזה אמר, כעת האישה הזאת מתה. היא הייתה כלבה, כעת היא איננה. ועכשיו הוא קיבל העלייה בדרגה, אבל לפני שנה הוא הורד בדרגה, סולק, ומאז לא נודעו עקבותיו, וזה, אני מניח, הניצחון הגדול של הסנדיי טיימס. כמו שהוא חגג על מותה של קולווין, ככה הטיימס חוגג עכשיו את מותו שלו. אנחנו נתקדם. וושינגטון פוסט. התחממות האוקיינוסים הביאה לירידה דרסטית במספר הלובסטרים הניצודים ברוד איילנד, ולעלייה במספרם במיין, בגלל הבדלי הטמפרטורות. לובסטר הוא סרטן כזה, גדול, צריכים לזרוק אותו בעודו בחיים לתוך דוד של מים רותחים, ואז הוא מאדים, והוא הופך להיות טעים מאוד. הדבר הזה הוא לא... לא לטעמם של ישראלים רבים, אבל אני מספר לכם את מה שקורה בעולם. זהו, יהיו עוד ועוד שינויים, זו רק ההתחלה. מאמר ארוך ושובר לב בוושינגטון פוסט על אכזריות המחלה הזאת, האלצהיימר, שפוגע בזיכרונם של אנשים ומאמלל את קרוביהם. זה משהו שקשה להאמין. אבל מאמר גדול, אין כאן חידושים גדולים, כי את המחלה הזאת אנחנו ממשיכים לא להבין. מה יש בוול סטריט ג'ורנל? האבטלה בארצות הברית עולה זה קרוב ל-100 חודשים, זאת אומרת כמעט שנתיים, שנתיים ייתנו לנו 104 חודשים. וסיפור על מעילים, מעילי חורף, הם מאוד חשובים עכשיו באירופה ובארצות הברית, בגלל גל הקור המטורף, המעילים האלה הם גם נעים, רואים את הצילומים שלהם כמובן, הם גם מחממים אותך עם סוללות חשמליות, וגם יכולים לטעון את הטלפון שלך באותה הזדמנות. פייסבוק שלל חשבונות של קבוצות, זאת אומרת, אני מדבר על פייסבוק, כן, אני כאן קצת התבלבלתי בין פייסבוק לבין פייק ניוז, הכל פייסבוק זאת החברה. והיא שללה חשבונות של קבוצות פייק ניוז באינדונזיה, אלה שממציאים חדשות שלא היו ולא נבראו. הלוואי וזה יימשך. מה יש לנו במוסקווה? מוסקו טיימס. תגובת רוסיה על ביטול ההסכם הישן על הטילים הגרעיניים לטווח בינוני. ארצות הברית צעדה קדימה בדרך להרס העולם. זה שהם מפרים את ההסכם הם לא מזכירים, אבל את הרס העולם הם יודעים להזכיר. פוטין הידוע בגישתו הקשה נגד טרוריסטים מוסלמים מגלה צד רך. הוא מתחשב הרבה יותר ממדינות רבות באירופה באפשרות לתת לנשים שבעליהן היו חברי דאש לחזור לצ'צ'ניה יחד עם הילדים וכן הלאה. אני מניח שיעקבו אחריהם, אבל בינתיים נותנים להם לאן לחזור. יש להם לאן לחזור. זה לא פשוט. וכמו שאמרתי, בהרבה ממדינות מערב אירופה לא עושים את זה, אבל הוא עושה את זה. צ'יינה דיילי. הנשיא צ'י הסיני הודיע כי הוא רוצה להיות בקשר הדוק עם דונלד טראמפ. בינתיים טוענים מומחים כי סין וארצות הברית הן המדינות המובילות בחקר ופיתוח של אינטליגנציה מלאכותית. טוב, אני מקווה שהן אינם המדינות היחידות. נפתחה תערוכת משחקי הילדים הבינלאומית בנירנברג שבגרמניה. וזוהי הצגה מעוררת התפעלות, מפני שהשטח הוא עצום ויש הרבה הרבה מאוד מה לראות. צעצועים מודרניים, וכמובן גם יהיו שם תצוגות של צעצועים מתפנית המאה ומשנות ה-20. לא הכל מחשבים, ויש צעצועים יפים מאוד שבונים, יפים ביותר. ה-FBI החרים 6 רחפנים שהופעלו באזור האצטדיון שבו תתקיים אליפות ארצות הברית בכדורגל אמריקני. כדורגל אמריקני, הם קוראים לזה פוטבול, פוטבול באנגלית אמריקנית זה כדורגל, אבל לכדורגל שלנו הם קוראים סוקר. אז זה שני דברים שונים, ובכדורגל האמריקני יש לנו את הגברים האימתניים הגדולים האלה שמתנגשים אחד בשני באכזריות שלא תתואר, והקרב הוא קרב על שטח, על ירדים שמסומנים בשטח, כמה אתה יכול להתקדם עם הכדור. והאירוע המרכזי למשחק הסיום נקרא הסופרבול. הוא מביא אליו עשרות אלפי בני אדם. האצטדיונים בארצות הברית הרבה יותר גדולים מהאצטדיונים באירופה. וכמובן שרחפן, אפילו אם יש בו כמות קטנה של חומר נפץ, אם הוא נופל לקהל הוא יכול להרוג עשרות. וה-FBI לא לוקח סיכונים, אז פשוט החרימו אותם. אתם זוכרים את הסיפור של לפני כמה שבועות, שרחפן טייל בגובה נמוך מעל המסלולים בהית'רו, שדה התעופה הגדול של לונדון. והיו צריכים להשבית את כל שדה התעופה, ועד היום הסקוטלנד יארד לא מצא מי עשה את זה. עד היום. עכשיו, אנחנו במשהו אחר לגמרי. בשנה שעברה קיים חיל האוויר הישראלי, ממה אני מצטט עכשיו? תארגו אותי אם אני יודע. כן, ג'יינס. ג'יינס 360. זהו כתב עת שעוסק בענייני ביטחון. ובכן כך, בשנה שעברה חיל האוויר הישראלי קיים תרגילים משותפים עם צבאות יוון וקפריסין. אנחנו שכנים, היחסים בניגוד לארצות ערב טובים מאוד, אין בעיות. אף אחד לא טוען לאף אחד על שום דבר, והכל בסדר. אבל התרגילים האלה מציינים שבתוכניותיהם לטווח ארוך הישראלים, אומר העיתון, מביאים בחשבון שבסיסי חיל האוויר שלהם, זאת אומרת שלנו, ייפגעו מאש האויב, למשל הטילים המדויקים. וישראל, כדי להגיב, תצטרך להפעיל טילים ארוכי טווח. וזאת בדיוק הזמנתו האחרונה של צהל. הטילים הם כמובן מתוצרת ישראל. אנחנו לא צריכים לקנות אותם מצרפת או מדינה אחרת. הידיעה המרעישה ביותר היא על חיל האוויר הגרמני. שלמרות ציפיותיה הגדולות של חברת לוקהיד מרטין, החליט לסלק את מועמדות ה-F-35 מרשימת המועמדים שלו להחלפת מטוס הקרב, הרב תכליתי הטורונדו. עד כדי כך. צריך לזכור, כאן מדובר ב-90 מטוסי טורונדו, שהוא תוצרת אירופאית משולבת, וה-F-35, אנחנו מקבלים אותו, הוא מטוס שאני מקווה שיעמוד בציפיות, אבל הלידה שלו הייתה קשה מאוד, וחבלי הלידה והיינקות, הילדות, היו קשים מאוד. זה מטוס עם הרבה בעיות, עד עכשיו. עד עכשיו עם הרבה בעיות. והגרמנים באו ואמרו, די, נמאס לנו, אנחנו רוצים את כל הצרות האלה של ה-F-35. סילקנו אותו מרשימת המטוסים שבעוד 15 שנה יחליפו את הטורונדו. מדובר ב-90 מטוסים. מי הם המועמדים שנשארו? אחד הם ה-Eurofighter האירופאי, והשני הוא הסופר הורנט F-18 של חברת בוינג. זה הסיפור. זה סיפור מעניין מאוד למי שמתעניין בנושאים האלה. סיפור נוסף שנוגע לנו מג'יינס 360, ישראל תספק לחיל הים ההודי רכיבי טילים בשווי של 93 מיליון דולר, לא פחות. הפיינאנשל טיימס הלונדוני: האיחוד האירופי הודיע לחברות התעופה שבאחריותו כי הוא קבע מועד סופי שבו הוא עשוי לחייב אותן למכור מניות לא אירופאיות כדי להמשיך לפעול בתחומים שלו. חברות לא אירופאיות יכולה להיות גם בריטניה אחרי שהיא יוצאת החוצה. והחברות האלה צריכות להתכונן. מה עושים עם המניות האלה? צריך למכור אותן. זה לא פשוט. הכוונה היא כמובן לבריטניה. היא עומדת להסתלק מן האיחוד בקרוב. אירוע ידוע גם השם ברקזיט. אז מה יהיה? מה יהיה? סיפור נוסף על פאביו שוורצמן. מי הוא פאביו שוורצמן? הוא ה-CEO, זאת אומרת ה-Chief Executive Officer, הוא הראש האחראי על חברת אופרות הברזל הגדולה בעולם, וייל. והסכר שלה בברזיל התמוטט. ובחדשות בשבוע שעבר עסקו בזה בלי סוף. ועד עכשיו אנחנו כבר מדברים על 110 אנשים שגופותיהם נמצאו ועוד מאות שגופותיהם לא נמצאו. והמכה הזאת היא מכה קשה מאוד. השכר היה בקורייג'ו דופיאג'יו. אני, זאת פורטוגזית ואני לא ערב לכם להיגוי נכון, אני ערב לכם להיגוי לא נכון, אבל זה מה שיש. ושוורצמן הוא על פי השם, הוא ממוצא יהודי. נראה ויזיבלי, ראו בעיניים שהוא מזועזע לחלוטין ממה שקורה. בינתיים ממשלת ברזיל עם הנשיא החדש שהבטיח אולי להעביר את השגרירות לירושלים וכן הלאה, הקפיאו מיליארדי דולרים של חברת וייל, כיוון שהם רוצים להיות בטוחים שהמשפחות שספגו מכות כל כך קשות יקבלו פיצויים. וזוהי מכה קשה מאוד גם לחברה וגם וגם ל-CEO, לאדון פאביו שוורצמן. ונראה איך זה ייגמר. סיפור אחר מביא אותנו המאמר הוא מעניין מאוד כמובן. סיפור אחר מביא אותנו לדר שפיגל, השבועון הגרמני. הטליבן, חברים וחברות, חזר לשלוט באפגניסטן. הצבא חלש, לא רוצה להתמודד איתם, השלום רחוק מתמיד, וזה הסיפור. יש לו גם מאמר גדול על מה שקורה בוונזואלה, ומה שקורה בוונזואלה קשור כנראה לגמרי להחלטת הצבא. הגנרלים הם שיחליטו אם לשמור נאמנות למדורו, ואנחנו על האנטישמיות שלו לא מדברים בשלב זה, או לעשות את מה שטראמפ היה רוצה וכמה מדינות ובתוכן ישראל, או לתמוך ביושב ראש הפרלמנט שעכשיו הכריז על עצמו כמנהיג זמני. זהו, זה היה עד עכשיו. ליטל, יש לנו איזושהי מוזיקה כדי לנעול את השעה? יש, שומעים אותה ברקע. שומעים אותה ברקע. יופי. אז אני אגיד לליטל תודה רבה. ליטל עטיאס הייתה נתבת השידור. אני אגיד לילד דודי גם תודה על ההפקה. ואנחנו ניפרד בשלב זה. זה מה שנותר לנו לומר. שלום שלום לכולם. אני יצחק טוי.